כתוב, וישמע משה ויפול על פניו, אומר רש"י, מה שמע ויפול על פניו מפני המחלוקת. מה זה ויפול? מישהו שמע על הפנים, את הביטוי הזה, על הפנים. מתי אדם אומר שהוא על הפנים? שהוא מבואס. כשמתי אדם מבואס, הוא אומר, כשהוא רואה מריבה, כשהוא רואה מחלוקת, הוא רואה דברים כאלה. זה לא נעים מהדבר הזה, נקרא, על הפנים. עכשיו, איפה למדו את זה מהפסוק הזה להגיד? ויפול על פניו. מישהו נפל פעם על הפנים? לא, לא יצא לכם ליפול על הפנים? מה קרה לפנים? בשבת, הנכד שלי, קטן, שובב קטן, טיפס על אהרון, אהרון נפל עליו. על מה הוא נפל? על הפנים. היום ברור, אתמול ראיתי אותו, הכל בסדר. שם עוד סימן במסך או משהו כזה. אבל מה, זה נקרא על הפנים. כשאדם על הפנים, מה זה פנים? הפנימיות שלו, מצב הרוח שלו. כשאומרים אדם נפל על הפנים, או אתה על הפנים, מצב הרוח ירד. זה נקרא על הפנים. ועל הפנים. עכשיו, מה הסיבה? אומר רש"י במקום, מפני המחלוקת. המחלוקת פתאום, היא גרמה לו עוגמת נפש גדולה מאוד, המחלוקת הזאת. אבל לא רק בגלל המחלוקת הזאת. וזה בידם סירחון רביעי. כל פעם סירחון אחר. סירחון זה ההפך מבושם. מקום שיש מחלוקת, יש מעריכות לא נעימים. חטו בעגל ויחל משה, ביקש רחמים עליהם. בסדר, פעם אחת. במתוננים, מתלוננים כל הזמן, פעם שנייה. והתפלל משה מבקש אליהם רחמים. במרגלים, עוד פעם. ויאמר משה אל השם, ושמעו מצרים, נמק לו למה צריך להתפייס עם עם ישראל. במחלוקתו של קורח, זהו. נתרשלו ידיו. משה רבנו אומר, אני כבר מתייאש. כל כך הרבה משברים, כל כך הרבה זה, אין לי כוח כבר לכל זה. הוא צודק, משה רבנו. אסור להתייאש. אסור להתייאש. אבל כאן מדובר על כלל ישראל, זה לא דבר פשוט. הוא הוציא את עם ישראל, העם הנחמד הזה, המתוק הזה. זכרתי לך חסד נעורייך. נחתך אחריי במדבר, בארץ לא זרועה, איזה ציפיות יש, איזה זהו. כך גם בילדים דרך אגב. בא נשמה טובה לעולם, אתה מבסוט, איזה ציפייה, איזה ילד יצא מזה. זה. פתאום בגיל הנעורים מתחיל לגדל לך קוקו, או איזה עגילים, או איזה כל מיני. ההורים ממש במשבר נורא, זה מה שציפינו, זה מה שראינו. יכול לקרוא דבר כזה. זאת אומרת, זה לא רק ברמה הלאומית, אלא גם ברמה הפרטית. לפעמים אדם יש לו ציפיות מהילדים שלו. והעם ישראל זה מבחינת הילדים של משה רבנו, או של הקדוש ברוך הוא. פתאום כל פעם משבר ועוד משבר ועוד משבר ועוד משבר. זה מה שהוא אומר. כמה אפשר כבר? כמה אפשר להחזיק מעמד? הרב צבי היה אומר, עצבים של ברזל צריך. הוא אומר לגבי הדור שלנו, עצבים של ברזל. מה זה עצבים של ברזל? לא להתפוצץ, אתה רואה כל מיני דברים לא צפויים ולא נעימים. אז איך אפשר להחזיק מעמד בדור כזה? אז זה נקרא עצבים של ברזל. זה מה שהוא אומר כאן, רפו ידיו, התרשלו ידיו. משל לבן מלך ששרח על אביו, ופייס אליו ועבור פעם, שניים ושלוש, ישרח רביעי נתרשלו ידיו, האוהב האהוב ואמר, עד מתי אטריח על המלך? כמה אני יכול לבקש מהמלך? והם אחד אחרי השני, כל הזמן עוברים משבר, שמא לא יקבל עוד ממני. הוא צודק משה רבנו.
לא
להתייאש. אבל לא להתייאש. טוב, נקרא לו למשה רבנו, אל תתייאש מעם ישראל אף פעם. לא צריך להתייאש. למה? בנים אתם, השם לוקחם, בין כך, אומר רבי מאיר, בין כך ובין כך, בנים אתם, בנים סוררים, חסרי אמונה, שמה, גמרא, מסכת קידושין. ובכל זאת, אתם בנים. והלכה כמו מי? כמו רבי מאיר. למה, איפה הוא למד? מכון מאיר. תמיד ללמד זכות על עם ישראל. למרות כל מה שלפעמים רואים בחוש ממש, התנהגות בלתי הולמת או משהו כזה. שאלו אותי איך עושים את זה? אני לא יודע. כתוב בתורה שאדם צריך ללמד זכות על כל האדם. אז ראיתי פירוש הזה, מה זה ללמד זכות על כל האדם? אל תראה אותו נקודתית, ברגע המשבר או ברגע... תסתכל על כולו, מלידתו ועד יום מותו. ראייה כוללת. אז אתה יכול ללמד עליו זכות. תמיד החיים מורכבים מעליות וירידות. אז למה אתה מסתכל על הירידות? תראה, כשהיה תינוק איזו נשמה טובה היה, מתק, נכון? ובכל זאת, התינוק הזה עשה טוב להורים שלו לפחות. למרות שהוא צרח כל היום, עשה טוב להם. הם אוהבים אותו, כל הדברים האלה. ובבגרות גם כמה דברים טובים הוא עשה, בין במודע, בין בלא מודע וכל זה. אם אתה רואה את כל האדם, לא רק את הרגע, אז אתה יכול ללמד עליו זכות. אבל אם לא, אז זה קשה לך מאוד. למה המשל דומה? לגפן. גפן. גל מגדל גפנים, הוא יגיד מה שאני אומר זה נכון או לא. הגפן, יש תקופות של שלכת. אז מה? אז אדם זר שהוא לא יודע מה זה גפן וכל זה, הוא אומר, מה קרה כאן לכל הגפנים האלה? מתים! הם מתים! פתאום בא קורם, לא רק שהם מתים, לוקח מזמרה, חותך אותם. תגיד לי, אתה, לא רק שהם מתים, אתה גם חותך אותם. וואי, 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 אתה לא בסדר. למה? כי האדם שבא מבחוץ, הוא לא מבין שזה תהליך של ירידה לצורך עלייה. וככה זה בחיים. לפעמים אתה בשלכת, אתה לא פורח, אתה לא זורח, אתה מלא עצבות, מלא קשיים, מלא בדברים כאלה. אבל זה בדיוק העונה שבו אתה מתרקם השלב הבא של החיים שלך. זה ברמה האישית, זאת אומרת, ברמה הלאומית אותו דבר. לכן צריך מאוד להיזהר, לא להסתכל על הרגע. יש אנשים שמסתכלים על הרגע, זה קשה להם מאוד. על הכותרות, בעיתון, במדיה, בכל זה. הבורסה עלתה, מבסוט, הבורסה ירדה, בדיקאות. הוא חי את הרגע. כל הזמן הוא ממש קשה לו להחזיק מעמד במציאות כל כך משתנה, כי הוא לא רואה את המגמה הכללית כמובן, שכל זה.
הרב, אבל יש למשל מקרים שהורים מגדלים ילדים, כמו שצריך, הכל טוב ויפה, פתאום הילד חוזר בתשובה.
זה מה שקרה להורים שלי.
כן, להורים שלי זה קרה. מה קורה?
טרגדיה, אולי. תגיד להורים שלך ש... שלא ידאגו, רק נחת תהיה להם, כבר יש להם נחת, יש להם נחת.
לפעמים.
בוודאי, הציפייה שלהם הייתה אחרת. ופתאום הגאון שלנו, במקום לעסוק בהייטק או אני לא יודע במה, במדיה, פתאום הוא מגדל ילדים, מה זה? גם הורים שלי, הייתה להם הפתעה גמורה. לא ציירו לעצמם שהבן שלהם פתאום יעסוק ב... זה רק מספר סיפור. היה כאן פעם יהודי אחד שהבן... שהוא היה... היה לו בית חרושת לטקסטיל. הוא היה מצליח מאוד וכל זה. הוא יעד את הבית חרושת הזה לבן שלו. הוא אומר, כשאחרי 120, אני אוריש לך את הבית חרושת, תהיה מנהל המפעל, כל זה היה הציפיות שלו. יום אחד הילד הזה בא, זכרונו לברכה, הוא כבר נפטר, מי שמספר לו. הוא בא אל אבא שלו ואומר לו, אבא, החלטתי לחזור בתשובה, אני לומד במכון מאיר. כל החלום העצום שאבא, הילד הזה ינהל את ה... יוריש אותו, וינהל בית חול, פתאום התפוצץ לו בפנים. זה יפה ככה? אז ההורים שלו ממש התרגזו, כעסו. הדבר ראשון, האשימו את דוב ביגון. למה? הוא בא ללמוד כאן. באו אליי הביתה, מאיפה זה היה בשבת, כמה זמן, עד כמה שאני זוכר, לפני 30 וכמה שנה, אני קורא. אז אמרו, למה? אנחנו כל החיים, עבדנו קשה, וזה, ועכשיו פתאום תראה מה עשית לבן שלנו. אמרתי, תסלחו לי, אתם מכירים את הבן שלכם. הבן שלכם הוא עצמאי לחלוטין, עושה מה שבא לו. הוא מקבל, אני אמרתי לו לבוא למכון מאיר, הוא בא בעצמו למכון מאיר. באמת, היה בחור מאוד מאוד עצמאי, מאוד עקשן, מאוד עצמאי, בדרך שהוא בחר בה. טוב, אם כעסו עליה, אמרתי, אבל מה אני יכול להגיד את האמת? האמת זה לא תלוי בי בכלל. הוא, הילד הזה, רצה לחזור בתשובה. אבל מה, ראיתי שההורים הם מאוד מאוד חפשים כבוד, מעמד, עשירים, רוצים להם, בסדר, לא. אז ככה אמרתי להם, ודרך אגב, אמרתי, אל תדאגו, הילד הזה שאתם חושבים שהוא השפיל אתכם והוריד אתכם עד אפר שהם חזר בתשובה, הוא יביא לכם הרבה כבוד למשפחה. אחרי שנים, לא הרבה שנים, הבחור כמובן גדל, התגדל בתורה, ולא פחות ולא יותר, התחתן עם בת של שר בישראל. המשפחה הזאת, משפחה מוצא עיראקי. והם, העיראקים, היה להם, יש להם עד היום, קוראים לו מרדכי בן פורת, הוא היה שר בישראל, הוא מסר את נפשו להציל את יהדות עיראק. ותפסו אותו ועינו אותו העיראקים, כל זה, הוא היה מאוד מכובד, גם היום, הוא מאוד מכובד על העדה העיראקית. מרדכי בן פורת, ידוע, השר, בידידות גדולה, טוב, אז הוא, הבת של מרדכי בן פורת, חזרה בתשובה גם, כאילו, למדה מכון נורא, נפגשו, התחתנו. מי היה בחתונה? משה דיין, ראשי שרי ממשלה וכל זה. באתי לאבא של, של אותו בחור שהוא כאמור נפטר לא עלינו ממחלה. אמרתי לו, מרדכי, תראה איזה כבוד הבן שלך הביא. לאבא אמרתי, תראה איזה כבוד הביא לך הבן, תראה איזה חתונה, מי לא משתתף בחתונה. הוא היה מבסוט. אז הוא אמר, באמת, הבן שלי, איזה כבוד, נולדו להם הרבה ילדים, והיום כבר נכדים ונינים, וכל הדברים האלה, ואבא מבסוט. בטווח הכלכלי הרחוק זה נראה כאילו, אבל בטווח הרחוק, זה החשבון, אם עושים חשבון קצר, אז יש צער וכל, אבל אם חשבון, בטווח ארוך, כללי, אז אתה רואה את הדברים בפרספקטיבה לגמרי אחרת. משניות. אנחנו בפסחים, פרק ט', פרק ט', משנה י' א', שניים שנתערבו פסחיהם, זה מושך לו אחד וזה מושך לו אחד. אמרנו, הבעיה שכל קורבן פסח צריך שיהיה לו בעלים כל הזמן, בכל רגע נתון תהיה לו בעלים. עכשיו, שניים שנתערבו פסחיהם, הם לא יודעים אם זה שלי או לא שלי, אולי זה של החבר שלי, הקורבן הזה, כן. זה מושך לו אחד וזה מושך לו אחד, זה ממנה אימו אחד מן השוק וזה ממנה אימו אחד מן השוק, זה בא אצל זה וזה בא אצל זה. לכן הם אומרים, אם שלי הוא הפסח הזה, ידיך משוחות משלך ונמנית על שלי. אם שלך הוא הפסח הזה, ידיי משוחות משלי, אני מוציא את זה מרשותי ונמנית על שלך. שניים, כגון ראובן ושמעון, שנתערבו פסחיהם, כלומר, כל אחד יפריש פסח לעצמו בלא חבורה. נתרבו פסעיהם קודם שנשחטו. זה מושך לו אחד, זה מושך לו אחד. רובן מושך לו אחד מן הפסחים שנתרבו, ושמעון מושך לו אחד. זה ממנה עמו אחד מן השוק, וזה ממנה עמו אחד לשוק. כבר הם שניים כאן. כלומר, הועיל וחוששים שמה החליפו פסחיהם, ואינם יכולים למשוך ידיהם משלהם, להימנות עכשיו על אותם הפסחים שלקחו כל אחד ואחד מן התערובת. שהרי אסור להניח את הפסחים בלא בעלים, כמו שאמרנו, וכן אי אפשר שימנה כל אחד על של חברו קודם שיסתלק משלו. אז איך עושים? שאין נמנים על שני פסחים כאחד, רק על אחד. לפיכך, התקנה היא שכל אחד מהם ימנה עמו על פסחו אחד מן השוק. יבוא אל אחד, בוא תהיה יחד איתי כאן. כגון ראובן ממנה עמו את לוי, ואומר לו, כל מקום שהוא פסח שלי, הרי אתה נמנה עליי, אנחנו ביחד. וכן שמעון ממנה עמו את יהודה על פסחו. נמצא שיש עכשיו שתי חבורות, כל אחת שני אנשים, ראובן ולוי בחבורה אחת, שמעון ויהודה בחבורה אחרת. אחר כך, זה בא אצל זה וזה בא אצל זה, אחד מכל חבורה בא אצל אחד מן החבורה האחרת. רש"י מפרש, זה בא אצל זה, ראובן בא אצל, לא, אצל הפסח שמשך שמעון, ושמעון בא אצל הפסח שמשך לראובן. כלומר, שראובן בא ליהודה, הנשאר על הפסח, שברר לו שמעון, ושמעון בא לוי, הנשאר על הפסח, שברר לו ראובן. כך הם אומרים. ראובן אומר ליהודה, ושמעון ללוי, אם שלי הוא הפסח הזה, שהחלפנו תחילה את פסחנו, הפסח הזה שבירר לו חברי, שלי הוא, ונמצא שאין זה הפסח אם נתי עליו עם חבריי, ידיך משוחות משלך, זאת אומרת, אתה פורש מזה, משל הפסח שנטע עליו בתחילה, ונמנית על שלי, ואתה עכשיו על שלי, נמנה עכשיו על פסח שלי, ואם שלך הוא הפסח הזה, שיפה ביררנו בתחילה, כל אחד את פסחו, הרי פסח הזה שלך הוא, נטע עליו עם חברי, ידיים משוחות משלי, אני מוותר על זה, הרי מסתלק מן הפסח שלי, נטע על שלך, ואני נמנה עמך על הפסח שלך. שיבנה בית המקדש במהרה אמן ויתרבבו לנו הפסחים. אורות, רבותיי. פי בית או פי גימל. פי גימל. זה נוגע לדור שלנו. הדור הראשון של עקבתא דמשיחא, אמרנו, זה הדור שלנו, שזה עדיין לא בא המשיח, אבל כבר אנחנו לא בגלות, אנחנו בארץ ישראל. בתחילת קצב מגולה של יישוב ארץ ישראל, כמו היום הזה, הוא מכשיר את החומר של כנסת ישראל. הדור שלנו הוא דור חומרני, אבל לא במקרה, אלא הוא בונה את הבית, הוא מכשיר את החומר, כן? כמו כל דבר, ילד נולד, דבר ראשון דואגים למשקל שלו. דהיינו, שיעלה במשקל ויאכל טוב וכל הדברים האלה. דבר ראשון, אתה מתחתן, אתה צריך מה? בית. בית. באים חתנים, דבר ראשון שם, אתה ישכים לגור. מישהו אמר לי, השבוע, החתן, ישכים איפה לגור? אני עוד לא יודע. שבוע הבא אתה מתחתן. איפה אתה שים את הראש? אני לא יודע. תראה, אתה לא... מה זה? יכול לקרות דבר כזה? קורה דבר כזה. אמר, בשבוע הראשון אני אגור פה, אחרי השבוע הראשון. אני לא יודע. זה בסדר או לא? קודם כל, לסנות בית. אחרי זה, נראה את השאר הדברים. אז זה מה שהוא אומר. הבית הלאומי. קודם כל, צריך לראות את הבית הלאומי. מה זה הבית הלאומי? כל מה שרואים לבנת ישראל, בתים, כבישים, תשתיות, תעשייה, הייטק, חקלאות, כל זה למרות שחקלאות קצת קשה, אבל הכל זה, זה השלב הראשון. אז זה מה שהרב אומר כאן, מכשיר את החומר של כנסת ישראל, והרוחניות צריכה לשמש בו שימוש שמירת החיים הפנימיים, אבל הדגש הוא על דווקא על החומריות. וכשהתחזק הכוח החומרי של האומה, אז יגלו כל הסגולות הרוחניות הקדושות שבה, ותשוב התורה וכל מאורותיה לאיתנה, להיות לאור עולם, לאתר התפארת בידי השם, וסניף מלוכה וכף אלוקי ישראל. כן, זה מה המשל דומה לאדם? כשהוא נולד, הדבר הראשון דואגים לבריאות שלו, למשקל שלו, לכל הדברים האלה. אבל כשהוא מתבגר, אז לא שואלים אותו מה, כמה אתה שוקל, כמה זה. כמו אני נוהג לומר לך, כשהוא נולד שואלים את ההורים, כמה הוא שקל התינוק? 3 קילו, יפה מאוד, יפה מאוד. כשהוא עומד מתחת לחופה, אף פעם לא שמעתי שהכלה שואלת אותו, תגיד לי, כמה אתה שוקל? אבל מה כן היא שואלת? הוא ישר, הוא הגון, הוא אדם טוב. פתאום הממד הרוחני והמוסרי הוא הדבר העיקרי. מה עם המשקל? ועד רבה, אם זוג מתחתן ושואלים, תגיד לי, כמה כסף אתה מביא איתך? וואי, 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 אחרי זה. כתוב בהלכה שאם אדם מתחתן עם אישה בגלל כסף, שהוא אומר, או, היא עשירה גדולה וכל הדברים האלה, אז צריך לברך ברוך דיין האמת. למה ברוך דיין האמת? במוקדם או מאוחר היא תגלה שבעצם היא לא שווה שום דבר, אלא מי שווה? הכסף שווה. מה עושה אישה כשמרגישה כמו סמרטוט, שרואה שבעצם מה ששווה כאן זה רק הכסף? היא שמחה?
לא.
איך אתה יודע?
היא
שער. המשפחה שלהם רוחנית. אבל יש משפחות שהתחתנו בגלל הכסף. ואם הכסף זה הבסיס, החומר הוא הבסיס, ואין שום דבר אחר, אל תשאלו, ברוך דיין האמת.